Exatamente.
Ah, mete lá. Já mataram em cada medida também? Vim, mamás, medina também. Vim, mamás, medina também. Pero יש לי מושג, יותר ממה שאתה חושב, והיא מדינת אויב. נכון? נכון? טוב. איפה אתה? למה אתה לא פה? מילואים, עוד פעם המילואים. טוב. אנחנו בספר הכוזרי. לא במילואים, אנחנו בספר הכוזרי. הגענו לפסקה, אני יודע שסיימנו את דברי הנוצרי, גמרנו את הנוצרי, אבל עוד לא גמרנו עם הנוצרי. הפילוסוף גמרנו, הוא נגבר כבר. אני... לא, לא, הוא ילגע אותנו קרוב. אל תדאגו. אל תדאגו. טוב. אנחנו בעמוד ו' לפי המהדורה הנכונה. בסדר? אז ראינו שבטענה של הנוצרי יש שני חלקים. החלק הראשון שמציל בתחתית עמוד ה', אני מאמין כי כל הנמצאים נבראים וכי קדמון רק הבורא וכו' וכו'. ואחר כך הוא מתאר את מה שהיה וכי מדבר הוא אל נביאה ואל חסידיו בהערותו ויגלותו עליהם וכי הוא שכן כבוד בקרב ציבור אחד אשר בו בחר כללו של דבר. מאמין אני בכל מה שמסופר על כל אלה בתורה ובספרי דברי הימים של בני ישראל. בסדר? זה היה החלק הראשון של הטענה הנוצרית. והחלק השני היה אולם בסוף דברי ימיהם, של מי? של בני ישראל. בדור האחרון לבני ישראל, נתגשמה האלוהות והייתה לעובר בגוף של בתולה ממשפחת חמה בישראל וכו'. טוב, זה ברור שיש שני חלקים לטענה הנוצרית. יש חלק אחד עובדתי היסטורי, שזה החלק הראשון, ויש חלק מיתולוגי, שזה החלק השני. בסדר? והזכרתי שהמלצתי אפילו לקרוא כמה קטעים מהספרים שלהם. מהאבנגליון, כן. כן, וואו, זה היה נועז. נועז, אז אני בטוח שכולם עשו את זה, ולכן, מכיוון שאני בטוח שכולם עשו את זה, אז אני אקרא לכם מה שמניטו אומר בסוף כרך חמישי. כרך חמישי, או חלק ממה שהוא אומר, בסוף כרך חמישי של סוד מדרש התולדות, יש לו פרק שנקרא מהמציאות למיתוס. זה בדיוק הסיפור הזה. וכך הוא אומר, עמדתם של הנוצרים הראשונים הייתה שונה, והם ביקשו להחליף מושג מרכזי בסטואה. זה הזכרתי כשדיברנו על הפילוסופיה השלטת בתקופת חז"ל, שזה בעיקר הזרם הסטואי. כן? מושג הרציו, הבירור השכלי, ומושג אחר, האמונה. כן? שזה חלק מהתחייה, מה שראינו שבוע שעבר, של התחייה של דברי הנוצרי על ידי המלך אחר מכן, כי באמת הוא לא מבין מה זה כל האמירות האלה. וכך ביצעו החלפה זו, כפי שנאמר באבנגליון של יוחנן. ממש בתחילתו, ומניטו מצטט, אז אני מותר לצטט, כן? אקרא לכם שני משפטים, הוא אומר. אנחנו כולנו מכירים, סליחה, קודם כל הקדומה, מכירים את הפסוק הראשון של התורה, לפחות, בראשית ברא, אלוקים את השמיים ואת הארץ. איך כתוב? איך כתוב אצל אותו יוחנן? בראשית היה הלוגוס. והלוגוס היה עם האלוקים, ואלוקים היה הלוגוס, וכמה פסוקים אחר מכן, והלוגוס נהיה בשר ושכן בתוכנו. זה יסוד המיתוס המצרי. בסדר? ומי שרוצה לדעת בדיוק, זה פרק א' אצלו, פסוק א' ופסוק י' ד'. חסכתי לכם את הקריאה של הפסוקים ב' עד י"ג. איך הוא הגיע לזה? הוא הגיע לזה שהוא רוצה לשכנע את אותם פילוסופים שמחזיקים בשיטה הזו של הפילוסופיה, שמבחינתם העיקר זה הלוגוס. שאלה, מה פירוש, מה משמעות המילה לוגוס בעברית? אז זה אולי המילה היוונית המסובכת ביותר, כי יש לה כמה וכמה משמעויות, אבל יש שתיים עיקריות. משמעות אחת זה הדיבור, השפה. מה שאני מדבר זה הלוגוס. ויש משמעות אחרת, שמהמילה לוגוס, אתם מכירים כולכם את המילה לוגיקה, החוכמה. לא, לא הגיוני, אלא לוגי. זה משהו אחר. בסדר? טוב. אז החוכמה בצד אחד והדיבור בצד השני. בלטינית זה כבר יותר פשוט, כי הפחידו בין המילים. החוכמה זה הרציו, והדיבור, איך אומרים דיבור בלטינית? על הישראלים זה משהו. אורציו. אורטוריום. מה זה אורטוריום? אז אורציו בלטינית, כן, כן, אבל רואים את הקרבה, גם עדיין בלטינית, למרות שיש הפחדה, כן? עכשיו, מה מבחינה פורמלית ההבדל בין הדברים? שהדיבור זה היחס של המדבר אל השומע. אני מדבר אל מישהו, מתייחס אליו אישית, זה מישהו למישהו, יש יחס אינטימי, אפשר להגיד. החוכמה זה כללים, זה היגיון, זה לוגיקה, כן? זה לא מחייב שום קשר אינטימי. אבל מבחינת היוונית זה אותו דבר. עכשיו, בא היהודי הזה יוחנן, אומר, איך אני יכול להסביר להם מה שאני רוצה להסביר להם? אם אני אומר להם בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, יגידו לי, מי זה? אז אני חייב להגיד להם מי זה. אתם מכירים את הלוגו שלכם? זה הוא. ממנו מתחיל הכל. אבל זה לא שהלוגוס הזה, שהוא האלוקים, זה מה שהוא אומר להם, כן? בראשית היה הלוגוס, הלוגוס היה עם האלוקים. לא ניכנס עכשיו, לא נעשה ראשי בתוספות על דברי קודשו, בסדר? אז, והאלוקים היה לוגוס, הפעם זה ברור, בסדר? לא משנה, אבל מה שיותר מעניין זה מה שאומר בפסוק ד' שם, הלוגוס נהיה בשר ושכן בתוכנו. זאת אומרת, מה שאתם אומרים שהוא כל כך רחוק מאיתנו, אתם זוכים במודל של הפילוסופיה של ימי הביניים, השכלים הנבדלים? בסופו של דבר אמרנו שרק אפשר להתחבר לשכל הפועל. השכלים הנבדלים ומי שמנהל בכלל זה לא, 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 או לא עוד. עכשיו, הלוגוס הזה נהיה בשר. זה פה, זה פה. זה שכן בתוכנו. זה מהפכה מבחינת אותו הבן אדם ששומע את האמירה הזאת. שוב, זה יהודי, אומנם הוא כופר מבחינתנו, כן? אבל זה יהודי שמנסה להתחבר אליו ולהגיד לו, יש לי בשורה בשבילך.
יש לי
גוב,
יש לי
גוב
בין
העולמות. בסדר? אתה קראת לזה מיתוס. לא, 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 זה מניפור קורא לזה מיתוס. כן.
מה זה יותר מיתוס מאשר בראשית
ברא,
או פחות, בראשית
ברא
אלוקים את השמיים ואת הארץ? זה גם מיתוס.
לפי רבי יהודה הלוי זה מציאות היסטורית. כי הוא אמר. כן, זה נקודת המוצא שלו. ואגב, זה משהו לא חשוב מבחינתו. כאשר החכם היהודי יתחיל לדבר, הוא לא יתחיל מבריאת העולם, בניגוד למה שהנוצרי והמוסלמי אומרים. יתחיל ממציאת מצרים, כי זה מה שאנחנו מכירים, עובדה היסטורית. בסדר? אפשר להסכים שגם מבחינת בגדר של אמונה. כן? אבל המעניין שהנוצרים הראשונים ניסו לחבר בין הצד הרציונלי של הפילוסופיה דאז ובין הצד האמוני שהם רוצים לבוא ולהגיד, אתם מדברים על כל מיני שחלים וכל מיני דברים, ובסופו של דבר אומרים, מה אכפת לו ממה שאתה עושה, כן? אנחנו אומרים, אבל המודל הוא לא נכון. הוא פה, בקרבנו. בסדר? אז עוד אפשר איכשהו להתווכח על הדבר הזה, כן? רק צריך לשים לב שכאשר הוא אומר שהלוגוס, הלוגוס נעשה בשר. הוא לא אומר שנעשה איש. זאת אומרת, בשר זה משהו, זה משהו, זה לא מישהו.
זה גוש.
זאת אומרת, הוא רוצה לשים את הדגש על הצד הבלתי פרסונלי כרגע של הדבר. אין לו עניין לבוא ולהגיד, זה מישהו שמתעניין במה שאתה עושה. אלא הוא נעשה בשר. אבל יש נוכחות, אבל של מה? זאת שאלה. בסדר, נעזוב את יוחנן. ואז מניתו מגיע להסבר של דברי מתי כאן. וכאן באמת כדאי לקרוא את הדבר. זה אומר. המחלוקת העיקרית עם הנוצרים הראשונים הייתה סביב השאלה הלאומית. שימו לב, שאלה לאומית, לא אמונית. אני יודע שדבריי יכולים להישמע מפתיעים, אבל כך היה. הנושאים האמוניים היו משניים, גם אם היום הם העיקריים. כדי לבסס את דבריי, אני מבקש לעיין בפרק הראשון של אבנגליון אחר, אבנגליון של מתי, הפותר בספר היוחסים של אותו איש. המפתח להבנת הנאמר שם הוא הפסוק הבא. מי שמתעניין זה בפרק הראשון שם. ובכן כל הדורות מאברהם עד דוד, 14 דורות, ומדוד עד גלות בבל 14 דורות, ומגלות בבל עד המשיח 14 דורות. זאת אומרת, יש כאן מוטיב של שלוש קבוצות של 14 דורות. המשפט הזה, אומר מנסו, מסכם את הנאמר לפניכם, אסביר אותו מיד, ומקורו במוטיב ידוע לחכמי המדרש והסוד. המתאר באופן סמלי את ההיסטוריה של עם ישראל לפי המעגל היחי של 28 ימים. זה מתקשר למה שדיברנו לפני כמה דקות. בסדר? היה ריח. מתחילה את המחזור, לא רואים. 14 יום היה ריח מלא, ואז ושוב וכו'. זה מוטיב של המדרש, שחכמי המדרש עושים בו שימוש בהרבה הרבה הרבה מקרים. ברור. למוטיב הזה מחברי אותו אבנגליון גם צירפו מוטיב ידוע אחר המסביר את המילה אדם בצורה של נוטריקון, אדם, אברהם, דוד ומשיח. שני מוטיבים אלה שמקורם במדרש משמשים בסיס לנאמר בפסוקים הראשונים של אותו אבנגליון שיקרא אותם כעת. הפסוק הראשון מייחס את אותו האיש לאברהם ולדוד לפי ההסבר שנתתי בהכוונה ברורה. אז נאמר, ככה, קבוצה ראשונה של הדורות, לפי מה שכתוב. שנייה. אברהם הוליד את יצחק, נכון? נכון. יצחק הוליד את יעקב, נכון? נכון. יעקב הוליד את יהודה ואת אחיו, נכון?
כן.
סליחה? למה אתה מדגיש את יהודה? שנייה? בואו נראה, בסדר? עוד שנייה, נבין את הכל. בסדר? קבוצה שנייה. יהודה, סליחה, בסדר, זה ממשיך זה. יהודה הוליד את פרץ ואת זרח ומתמר, פרץ הוליד את חצרון וחצרון הוליד את רם, רם הוליד את מנדב ומנדב הוליד את נחשון, נחשון הוליד את שלמון, שלמון הוליד את בועז, מרחום, בסדר, אוקיי, עד כאן 14 דורות, חוץ מהשאלה שיש לנו על למה הדגשה על דוד, על יהודה דווקא, בסדר, אוקיי. קבוצה שנייה, דוד הוליד את שלמה, בסדר. מזו שהייתה אשת אוריה. שלמה הוליד את רחבעם, רחבעם הוליד את אביה, בסדר, מעוזיה הוליד את יותם, יונם, לישעיהו מגיעים, ישעיהו את חנניה ובית אחד, בימי גלות בבל. בסדר, זה תיאור של המצב עד גלות בבל. פחות או יותר.
וזה כתוב בעיון גליון?
כן, שמעתי, פרק אחד. זה קשר, אז כאן אפשר לקרוא. בסדר? טוב, עכשיו השאלה מה...
שני ארבע עשרה.
בסדר? טוב, עכשיו אומר מניטו, מתחילה הקבוצה השלישית המובילה ללדת אותו איש, שנאמר עליו על ידי מתי שהוא המשיח. אגב, אותו מתי מדבר עליו רק כמשיח. הוא לא יודע שהוא מלך, הוא לא יודע שהוא הבן, הוא לא יודע שהוא האלוה בפני עצמו. לא, זה גרסה ראשונית. כל מחבר, יוחנן מדבר עליו כאלוה ממש. הוא לא יודע שהוא משיח. זאת אומרת, כל אחד יודע משהו אחר. בסדר, זה סיפור בפני עצמו, אבל נעזוב את זה. אז, ככה נאמר. לאחר שעיגלו בבלה, הוליד מי? הכנעו את שלטיאל, שלטיאל הוציא את זרובבל, זרובבל הוליד את אביהוד, אביהוד הוליד את אליקים, אליקים הוליד את האזור, אזור את צדוק, צדוק הוליד את... בסדר? בסדר. אליעזר הוליד את מתן, ומתן הוליד את יעקב. אומר מניטו, בקבוצה השלישית אנחנו שוב פוגשים אדם בשם יעקב. ומה יעקב הזה עשה? הוליד את יוסף. בעל מרים, אשר ממנה נולד. ועכשיו הכל ברור. עכשיו הכל ברור. מחזור א' ומחזור ב' זה ההיסטוריה, זה אמיתי. מחזור שלישי מתחיל המיתוס. והמיתוס הזה, זה אותו סיפור, אבל עם דגש אחר. עד עכשיו סיפרתי לכם מה היה מבחינת יהודה. בנו של יעקב. אגב, כל מי שיודע מה מסופר בסיפור שלהם, הבוגד נקרא יהודה. נעזוב את האיש קריות, נקרא יהודה. והקבוצה השלישית, הקבוצה המיתולוגית, חוזרים על אותו סיפור. יעקב הפעם מוליד את מי? את יוסף. בלי ההבחנות האלה.
משיח בן יוסף.
לא, זה אומר שאנחנו חוזרים מבחינת מתי למחלוקת היסודית בעם ישראל בין שתי קצוות. יהודה בצד אחד ויוסף בצד השני. יהודה זה הלאומי, הלאומני, הפשיסט.
והבוגד.
והבוגד בסופו של דבר. ויוסף זה מי שמוכן ללכת, להקריב את עצמו וללכת לקראת העמים. זה יוסף במצרים. זה אותו סיפור.
טוב, האנשים האלה באמת...
שאין לה שום חשיבות היסטורית.
לא, היא
קיימת? היא מיתולוגית. מתי בא ומספר סיפור.
אין אנשים כאלה? אין
מתן? יכול להיות שיש.
זה מה
שיש. זה לא מעניין אותו. הוא בא לספר, הנה, לפני זה דיברנו על רומן, מה היה אילו, כן? אז עכשיו זה הרומן, מה היה אילו. אז זה רומן. יצאנו מהמגרש ההיסטורי.
האמיתי.
קונקרטי. שמה שהיה באמת בישראל, הייתה מחלוקת בין יהודה ובין יוסף, פרשת השבוע ועוד עד סוף ספר בראשית, ומה המסקנה של המחלוקת הזאת בסוף? יוסף אומר ליהודה, אתה צודק. כן? והוא משביע את בני ישראל לא להשאיר שום דבר במצרים. באים אותם יהודים ואומרים, עכשיו, מצרים זה רומי, יש לנו צרות, ואנחנו עכשיו הולכים על האופציה הרומית עד הסוף. יוסף שלנו הופך להיות רומי. והבוגד זה מי שמחזיק עדיין בלאומיות של יהודה. ולכן מניטו בא ואומר, לכן המחלוקת היא סביב השאלה הלאומית, לא שאלה אמונית. זה הסיפור שהם מספרים. כי באותו שלב, אומתי רוצה לשכנע את היהודים בצדקת הדרך שלו. כן? והוא אומר, טענה, שכל יהודי שקצת מצוי אצל חז"ל, יכול להבין את
זה.
נכון. בוודאי, בוודאי, אף אחד לא התייחס לדבר הזה, בסדר?
גם אם זה היה, אתה אומר שזה גם אם זה היה שושלת אמיתית, זה לא משנה. כל מה שהיו באמת האנשים האלה שמדבר עליהם, הסדרה השלישית, זה לא משנה כי בעצם הוא משתמש בזה למקום אחר. זה בעצם מה שאתה אומר.
זה מוטיב מיתולוגי קלאסי. עכשיו, אם היהודים לא הלך להם כנראה, או לפחות חלק גדול. אבל כאשר הם יצאו לגלות, הם פגשו עולם אחר לחלוטין. שם אומנם יש קהילות יהודיות, יש הרבה גויים שמסתובבים מסביב, אותם מתייעדים שכל ההיסטוריונים מזכירים אותם בהמוניהם. כן? ואותם פילוסופים שהם מחזיקי דעת הקהל באסיה התיכונית. ועכשיו הם צריכים להתאים את הסיפור הזה. והסיפור הזה עובר גלגול. הוא ניסה לשכנע שאיש אחד, מבחינה היסטורית אין לזה שום חשיבות אחר כך מבחינתם, הוא המשיח, היהודים דחו אותו, היו הרבה כאלה באותה תקופה, כן? ועכשיו הוא צריך לספר את הסיפור הזה, שלמעשה יש לנו בשורה, זה השם אבנגליון ביוונית, הבשורה טובה. יש לנו בשורה טובה עבורכם. מי? עבור מי? היהודים? דחו אותי. עבור מי? עבור הגויים. מי זה הגויים האלה? זה ברברים. זה הברברים שבאסיה התיכונה, ואחר כך בצפון אפריקה, ומזה זה מתפשט, כן? טוב. עכשיו, מה הוא רוצה להגיד להם? יש לי בשורה מאוד מאוד חשובה לכם, שיכולה לשנות את כל החשיבה שלכם, את כל התפיסות העולם שלכם, את כל הדרך שבה אתם תופסים את החיים הפרטיים, זה מה דיברנו על איך אני קונה נצחיות וכו' וכו', כן? יש לי בשורה, אבל יש לי בעיה. בשביל זה אתם צריכים להתחבר להיסטוריה של השבט הזה שנקרא ישראל. אבל מה אני אעשה? אני ויזיגוט. מה אתה רוצה ממני? למה אני צריך להתחבר לשבט הזה? מה לי ולהם? כי הישוע בא מהם. זה אותו יוחנן שציטטתי לפני זה, זה מה שהוא אומר, הישוע בא מן היהודים.
זה שהוא לא רוצה להשתחרר מהם
בעצם. ממי? אף אחד לא רוצה. הם כולם יהודים אלה, ארבעת המחברים האלה של האבנגליונים הבסיסיים, הם יהודים, והם רוצים לספר את הסיפור, את תפיסת ההיסטוריה שלהם. זה לא?
איזה מטרה שלהם? להמציא את זה?
אפשר להגיד מטרה חיובית. יש לי בשורה טובה, למה אני אומר את זה לעצמי?
אבל הם יודעים שזה לא נכון.
מה לא נכון? שהישוע בא מן היהודים זה נכון.
אתם מאמינים
את זה? זה אמת לאמיתה.
הישוע
בא מן היהודים. תתחברו לאמונה של בני ישראל, ואז פתאום... לא, עזוב את הפונקציות השונות. יש דרך לאדם להגיע למשמעות חיובית לחיים שלו במקום הייאוש של הסתורה, להקנות לחיים שלו משמעות חיובית, תתחברו. לא, עם ההתחייבויות. עם המצוות, עם המצוות. זה לא הם שביטלו, זה 100 שנה ואחרי זה. ולכן לא זרקו אותם מבית הכנסת. הם הניחו תפילין בדיוק כמו זה, השאלה אם רבינו תם או רש"י. אבל הם לא באו בשלב זה ולהגיד להם רק כזה הנחת תפילין. זה 100 שנה אחרי זה, פאולוס. אז יש לי בשורה, עכשיו יש לי בעיה. איך הויזיגות הזה אני אדבר? איך הוא יכול להתחבר לדבר הזה? אז עכשיו עשינו את הסוויץ'. במקום הישוע בא מן היהודים, הנה, לא, הנה, פסל. זה ישראל. זה פסל, הנה פסל. עכשיו אתם מכירים אותו. זה לא רחוק מכם. בוודאי. כי זו הייתה התרבות של אותם שפטים.
לא יכלו להגיד ליהודים, כי זה לא
הייתה לחפש את זה. וכל פעם שאותו ברבר ויזיגוטי שאל אותם שאלות קצת יותר עמוקות, מה אמרו להם? זה אתה לא יכול להבין, אתה לא שייך למשפחה. מסתורים. תאמין, זה מספיק. מתי הסיפור מתחיל להיראות כמו הסיפור הנוצרי שאנחנו מכירים היום? כאשר הם באים ואומרים, האמונה מספיקה. אנחנו לא דורשים מכם מעשה.
לא דורדה.
עכשיו, לא, עכשיו איפה הטעות? מלכתחילה אני לא צריך לחייב אותם בשום מצוות, הם לא בני ישראל, אבל אני כן צריך לחייב אותם במצוות בני נוח. כן, אבל אני לא בארץ ישראל, אני שום תוקף הלכתי כדי לחייב אותם. אז מה זה הסיפור הזה?
מה פירוש? מצוות
נוח
לא
נהגות
בכל העולם?
לא, לא, לא.
בני נוח בסין, לא?
לא, רק בארץ ישראל.
בסין
הם יכולים... מה שהם רוצים, מה שהם רוצים.
מותר להם לקחת את זה...
לבית דין יש תוקף רק בארץ ישראל. ככה פוסק הרמב״ם.
רק רגע, לסינים מותר לקחת את דבר מנחה שזה
לא... אני לא אמרתי שמותר, אני אומר, אין תוקף, אין סמכות לבית דין רבני לחייב אף גוי בקיום שבע מצוות בני נוער מחוץ לגבולות ארץ ישראל. ככה פוסק הרמב״ם. אני לא ראיתי מישהו שחולק על הרמב״ם בשאלה הזאת.
אבל זה הרבה
שחולק על הרמב״ם. בסדר, זה שאני יכול להמליץ, הנה עובדה למשל. הנביאים, לפני הרמב״ם, כן? שזוהמים על עובדי עבודה זרה, זה רק בארץ ישראל. יחזקאל אומר משהו על העבודה זרה שהייתה בבבל?
תשעה פשעי זה וארבעה פשעי...
של ישראל?
של
ישראל, לא של הגויים.
עבודה זרה לנו.
לא של הגויים. אז בא פתאום עכשיו אותם שליחים, אותם שליחים, ומתחילים לספר להם סיפור שהם יכולים להבין אותו. ואז הכל מתחיל להסתבך. כי...
אתה בעצם אומר, זה שהוויכוח הוא לא דתי, תיאולוגי, אלא הוא דידקטי. איך אני מביא את האמונה הזאת לברברים?
בתחילת הדרך בוודאי שכן. לא, יכול להיות שהייתה שאלה אמונית בזה שהם טענו שיש משיח שנמצא בקרבנו וזה. בסדר? לא מעניין אותם היום. מניטו בא ואומר, המחלוקת הייתה לאומית, איך ממשיכים את ההיסטוריה של עם ישראל, חורבן הבית, יוצאים לגלות, כנראה שיהודה טעה. האופציה הציון היא לא הייתה האופציה הנעולדה, זה הביא אותנו שוב לאסון. ברור. לכן הם אומרים, האסטרטגיה הנכונה מלכתחילה זו הייתה האסטרטגיה של יוסף, ועכשיו אנחנו שמים את כל האימורים שלנו על האופציה הרומית. דרך רומי אנחנו נצליח. יש לנו ערכים, אנחנו חייבים להמשיך עם הערכים האלה, אבל לא במסגרת סגורה של שרידי מלכות יהודה, אלא בין העמים, כמו שיוסף רצה לעשות, נהיה המשביר לכל העולם. אבל אנחנו מתנתקים מהלאומיות הישראלית הזאת, היהודית הזאת. לאחר מכן בא הסיפור הזה, שהסיפור שאולי היה יכול להישמע טוב לכמה וכמה גויים שלא ידעו בדיוק על מה מדובר, הם החליטו לפשט אותו עד כדי כך שבמקום לדבר על העם, דיברו על האיש. ואז מאותו רגע מתעוררת השאלה, אז מה המהות של אותו איש? לא איש היסטורי. ולכן זה מה שאמרתי שבוע שעבר, מבחינת נוצרי אמיתי, אין שום שאלה של היסטוריות של, של האיש הדתי. כי הוא האלוה, שנהפך להיות בשר, זה הדעה של יוחנן, כי הוא המשיח, זה הדעה של מתי, כי הוא מלך היהודים, וככה הם מציירים אותו כאשר הם מציירים אותו תלוי על הצלב, מלך היהודים, כן? זה פונקציה שלישית. פונקציה רביעית הוא נביא. שנייה, כי ככה כתוב, זה ברגע במשפט, במחאות שהיה, כן? הם טענו שהוא נשפט על ידי הנציב הרומי כמלך היהודים. ופונקציה רביעית, נביא. זה אגב מה שיעבור לאסלאם. הם רואים בו נביא. מאיפה זה בא להם? מאין ואין גניון אחר. זאת אומרת, יש לו ארבע פונקציות, וכאן יש מתחיל להיות בעיה. כי צריך להגיד.
מתאים עם ציוט בין האלוהים?
זה מיד. זה מגיע מיד. היום אנחנו רואים את זה כאילו זה קורפוס אחד שלם אינטגרלי. זה ממש לא. לכן אמר, כדאי לקרוא.
לא, כי הוא
אומר
דור 14.
לא, זה הסיפור.
דור 14 זה...
זה בשביל להראות מראית העין של
היסטוריה. למה אומרים שהדברים הראשונים יכולים, אבל למה השלישי הוא בדק, כאילו? זה הכל מסתדר, טוב?
בוודאי. ולכן כאן מופיע הסיפור כפי שהם רגילים לספר אותו. חלק ראשון היסטורי אמיתי, וחלק שני. עכשיו, נקודה נוספת. מתי זה הדור האחרון הזה? הוא מציע כאן הדור האחרון, כן? מתי? מבחינה היסטורית, הנצרות יצא מהיהדות הפרושית. זאת אומרת, בית שני. מה הטענה הרשמית שלהם? לא. אנחנו הממשיכים של בני ישראל העברים, לא היהודים. אולם בסוף דברי ימיהם של בני ישראל העברים, צריך להוסיף כאן, ולכן כאשר הם היו צריכים להחליט מה כלול אצלם בקנון המחייב אותם, אז הם חילקו את זה לשני חלקים. הברית הישנה והברית החדשה. ברית החדשה זה האבנגליונים וכל מה שבא אחרי זה. אבל האבנגליונים כולם ידעו שמתי הוא לא מגלות בבל, אלא גלות בית שני, יש פער של 600 שנה. אז איך אנחנו סוגרים את ה...
את הבעיה, לא
יודעים מה הבעיה. הם מציגים טענה. יש רציפות, משה רבנו, אברהם, יצחק ויעקב, יורדים, 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 14, 14, גלות בבל. סוף העם העברי. אגב, היסטורית זה נכון. כי היהודים, סיפור מגילת אסתר, מופיעים אז, כצאצאי העם העברי. והם אומרים, לא, אלה זה ענף כבר מת, ואנחנו מתחילים מפה, העם הנוצרי, הישראל האמיתי. זה גלות בבל, יש 600 שנה עכשיו לסגור. מה, לא היה דיבור אלוקי במלך 600 שנה? אז מה הם עושים? לוקחים כל הספרים החיצוניים ומכניסים אותם במה שהם קוראים הברית הישנה. במקום חף דלת ספרים, יש עוד, זה תלוי באיזה כנסייה אתה שייך, כך וכך עשרות ספרים כדי לסגור את הפער הזה. ספר המכבים הוא חלק מהברית הישנה מבחינתה. ספר יהודית, בן צירה וכו'. כל מה שנקרא ספרים חיצוניים אצל חז"ל, הוא מבחינתם, הם נחוצים כדי... כי הספרים האלה נכתבו אחרי גלות בבל. זה הוויכוח הגדול.
אבל זה לא מאשר להם את האיש ההוא.
זה לא כדי לאשר, הם רוצים להראות רציפות היסטורית. ולהגיד שהיהודים הם בני המחלוקת, בני הפלוקתה שלהם, כבר מלכתחילה. לא עכשיו.
מבבל.
וככה יש 600 שנה, פחות או יותר, של רציפות, עד שמופיע האבנגליון, ומבחינתם יש רציפות.
אתה יכול, במסגרת הזאת, גם למתן מתי נחתם התנ"ך?
כן, גמרא מפורשת במסכת בבא בתרא, בדף י"ד. שחז"ל דנים בכל ספר, מי כתב אותו, ומדוע צריך להכניס אותו לתנ"ך. ברור, זה סיפור דומה. מתי אנחנו אומרים שהסתלקה סופית הנבואה? בבא בתרא, בדף י"ד. כן, משה כתב את ספרו, פרשת בלעם, וספר איוב, וכו' וכו', וכל אחד זוכה לטיפול כדי לדעת מי מחבר אותו וכן הלאה, וסוגרים את הרשימה. ויש את הוויכוח הגדול לגבי שיר השירים. ובסנהדרין, שזו הסוגיה המשלימה לסיפור הזה. ואז המשנה המפורסמת בסנהדרין בפרק חלק, מי שאין לו חלק לעולם הבא,
ההוגה
בספרים החיצוניים. עכשיו, מה זה ההוגה? מה זה עכשיו, מה זה ההוגה בספרים החיצוניים?
להגות זה לא לקרוא.
שנייה, אז מה יצאו מסביר. אבל לפני שמגיעים להסבר, צריך קודם כל לראות. הגמרא בעצמה באותה סוגיה מצטטת מהספרים החיצוניים. בוודאי. כדי להוכיח כל מיני טענות. אז רגע, אתה סותר את עצמך? לא. כי יש הבדל בין לקרוא ובין להגות. מה זה כאשר, מה הכוונה כאשר בגמרא אומרים, או במשנה, הוא היה קורא? לא, אני קורא כי זה גילוי נבואי. אני היה קורא בתורה, תורה זה גילוי נבואי. ולכן יש מקום להגיד, אני קורא. בסדר? עכשיו, השאלה, איך אתה מתייחס לספרים החיצוניים האלה? האם בתוך קריאה, כגילוי נבואי, או סתם בתוך חוכמה אנושית? זה הבסיס לדיון בגמרא. באים חכמי הגמרא ואומרים את הדבר הבא. אם אתה מתייחס לאותם ספרים האלה, בן סירא למשל, כספר של נבואה, אז אתה בחוץ. כי זה אומר, אומר מניטו, שלמעשה אתה מתייחס לתורה כאל ספר של החוכמה האנושית. כי זה מה שזה, בן סירא. זה לא אומר שזה ספר פסול. זה ספר ששייך לחוכמה האנושית, ויש הבדל בין החוכמה האנושית ובין החוכמה האלוקית, הנבואית.
היא לא כל כך אמיתית?
היא מאוד אמיתית.
החוכמה האנושית היא לא כל כך אמיתית?
היא אמיתית.
לא, היא לא נבואית.
היא אמיתית, היא לא נבואית. זה לא דבר השם.
סליחה, גם אני לוקח נגיד את שלמה ובן סירא. שלמה כותב משלים ובן סירא כותב משלים.
נכון.
שניהם זה משלים שאתה רואה ש...
ודאי.
משהו מהניסיון האנושי.
נכון, נכון, נכון.
איך זה נופך למשהו
ש... כי שלמה הוא נביא ובן סירא היה חכם. זה לא מוריד ממנו שום דבר, הוא לא היה נביא, הוא לא ברשימת ה-48 הנביאים שהיו לישראל וכו'. כן? וזה הבדל מהותי, וזה גם קשור לזה, קח את אריסטו, הוא חכם. כן, הוא לא נביא. זה ההבדל בין פילוסופיה דתית בצד אחד, או פילוסופיה, כן, ובין נבואה. וכנראה שבאותה תקופה היה כבר טשטוש בין שני התחומים האלה, שאמרו, טוב, מה זה נבואה? זה אתם היהודים אומרים בצורה שירית, וידבר השם אל משה לאמור, אבל זה שיר. זה שיר. כי ככה אתם רגילים לדבר, אבל זה לא אמיתי. כי הוא שם מעל השכלים הנבדלים, אז מה, הוא מדבר איתנו אם הוא בכלל לא קיים? אגב, יש ביווניץ' הבחנה ברורה בין שני המצבים האלה. יש ביווניץ' מילה ביבליוס, והמילה ספרייה. ביבליוס זה ספר ששייך לחוכמה האנושית. ספרייה זה ספר ששייך לחוכמה הלא אנושית. אני לא רוצה להגיד הנבואית, כי זה לא מילה שקיימת ביוונית. ומניצור תמיד היה אומר, מעניין לראות איך תרגמו את המילה תנ"ך בשפות האלה. ביי ביי.
יש את המילה ספר?
כן, 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 זה מילה... מה? כן, כן.
בנים לקחו את
לא יודע אם לקחו או לא. יש להם. ספורה זה ספר ביוונית. בסדר? ביי ביי זה מביבליוס. זה לא חכמה נבואית. זה חוכמה אנושית. זאת אומרת, זה לא משהו נוטרלי כשאומרים את הדבר הזה ככה.
הם מציגים את הבייבל, הם מציגים את החוכמה האנושית.
בוודאי, אולי העילאית ביותר, זאת העמדה הזדוקית.
אז למה
הייתם
עניין? אם זה ככה, אם צריך פה אחרי חוכמה אנושית, מה צריך את כל ההיסטוריה האמיתית? למה צריכים לך להישען על הברית הישנה הזאת שלנו?
מי?
כי הוא אומר לך שהוא ממשיך את זה איך שהוא בני סליחה.
לא, אבל כל זה כתוב בבייבל, זה כתוב בספר של חוכמה אנושית. זה לא משהו שיש לו אותנטיות דתית מוחלטת.
מה זה אותנטיות דתית מוחלטת אצלם? השאלה היא אם אני מאמין או לא מאמין. מעבר לזה אין שום שאלה. אני מאמין. אותו האיש גואל אותי, אני לא מאמין, לא מטפל בי.
אז מה
הוא
צריך בכלל
את הספר?
נכון,
זה
שאני שואלת, למה צריך את ה... אני גם את אומר, אבל אני לא מבינה, אם קוראים לתורה הבייבל, או
בגלל זה, כי יש להם, מה לעשות, יש להם ירושה, לא? תרבותית. הם לא מתכחשים. שוב, לא רק זה, זה מקור האמיתות שלהם. וכי מדבר הוא אל נביאיו ואל חסידיו והערותו בהגלותו עליהם. למי הוא התגלה? לבני ישראל. זה אני לא יכול להתכחש, גם הנוצרי לא יכול להתכחש לדבר הזה. אין שום טענה באבנגליון שמישהו התגלה לאותו האיש. איך הוא יכול להתגלות? זה הוא עצמו. אבל נעזוב את זה, כן? אבל אין טענה כזאת. זאת אומרת, אתה רוצה לדעת שהוא קרוב, מה שהוא אומר, גוש בשר וזה, כן? הוא דיבר, הוא בהערותו והתגלותו עליהם. וכי הוא שכן כבוד בקרב ציבור אחד. זה כדי להוכיח את אמיתות הטענה של יוחנן.
זהו, זהו.
אבל
אז,
מה הוא
עושה
בזה? הוא אומר זה.
אבל הוא הלך לשבט יווני.
נכון.
שבט יווני, הוא ניסה להסביר להם מה זה.
נכון.
אמרו, סליחה, במקסיקון שלנו אין לנו מילה, אלא ביבליוס. כי אנחנו כבר לא בעידן המיתולוגי. אנחנו בעידן הפילוסופי, לכן אנחנו כופרים באמיתות המיתולוגיה, לכן המילה ספורה כבר נמחקה מהסיכון שלנו. מה שנשאר לנו זה המילה ביבליוס. מקבל או לא מקבל? הוא אומר, בסדר, נו, מה זה חשוב? העיקר שתדע למה אני מתכוון. המילה ספורה זה שייך למיתולוגיה. סיפור של הרקולס, זה ספורה. אבל אני פילוסוף, כבר גמרתי עם העידן המיתולוגי. ולכן אני חייב להבין את זה, אז בסדר, אז הנה הספרים, והספרים, מה הם מוכיחים מבחינתי? רציפות. עכשיו, מי פרש מאיתנו? אז עכשיו זה הפוך על הפוך. אותם יהודים שלא רצו להגיד שהם אומרים שהנבואה נפסקה. הנבואה לא נפסקה כי הוא פה איתנו.
הם מנסים בעצם להחזיק את
החרב. בוודאי, ואפילו יותר משתנה. זאת אומרת, פתאום אתה הופך להיות הבוגד בסיפור הזה. אבל אתה לא בוגד רק עכשיו, אתה כבר 600 שנה אחורה, אתה הבוגד האמיתי. האמת, אתה בוגד כבר מסיפור בראשית. יהודה, אתה הבוגד. כן? אז כשבא ואומר, אולם בסוף דברי ימיהם בדור אחרון לבני ישראל. לא, אז מי המחליף עכשיו? אנחנו, הכנסייה, זה וירוס ישראל, זה ישראל האמיתי. נתגשמה אלוהות. אתם רואים שהוא קרא את מה שאסור לקרוא, כן? והייתה לי עובר בגוף של ביטולה ממשפחת רמה בישראל. בוודאי. ואגב, היום יום הניצול למעשה, כאשר בא נוצרי היום ואומר, הישוע בא מאותו האיש, צריך לשאול אותו רק שאלה אחת. רק שאלה אחת. תגיד לי, אותו האיש, מאיזה לאום הוא בא? כי למעשה אתה מאמין ביהודי, אתה לא מאמין באיש סתם. ואתה צריך פתאום לשאול את עצמך, מדוע אותו אל שאתה מדבר עליו מצא לנכון דווקא להביא את אותו האיש דרך עם שנקרא עם ישראל? כי זה מבחינתם מסתורי לחלוטין. כן?
כתוב על כל צלב למעלה,
E-N-R-E. כן, 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 כן. כן, מלך היהודים. מלך היהודים. אבל כתוב בראשי תיבות, כי הם לא רוצים לדעת. טוב, היום הם לא יודעים, אבל התיאולוגים שלהם יודעים טוב מאוד. כן? והיא ילדתו. נו, מה זה? זה הסיפור של עם ישראל שמסוגל בסופו של דבר גם במצבים הקשים ביותר, להוליד את המשיח. שנייה, וזה אגב מה שבדיוק קרה במהלך ההיסטוריה של עם ישראל, כשאנחנו חוזרים לארץ, החל מלפני 100 ומשהו שנה, כן? מבחינת הגויים, היסטוריונים הגויים, זה נס של לידה בלתי צפויה, אבל זה התגשמות של דברי הנביא. איך הנביא מדבר על ישראל במונחים לקראת תקופת המשיח? בתולת ישראל, עוד תלד. הם לקחו את המושג בתולת ישראל. לא, המושג של בתולת ישראל, זאת אומרת, עם ישראל מסוגל להתחדש, מה שדיברנו לפני שעה, כן? מסוגל להתחדש, ולהוליד משהו חדש כל פעם, גם כאשר זה נראה במבט שטחי וחיצוני כדבר בלתי אפשרי. אבל שנייה, אבל איך כל יהודי תופס מיד את הסמל הזה של ביטולת ישראל ומבין על מה מדובר? אותו ויזיגוטי ששומע את הדבר הזה אומר, אז יש ביטולה שמסוגלת מה לעשות? זה ההבדל. כן. גם. כן, בישעיהו. כן, ויש ויכוחים אינסופיים על הפרקים האלה, לפי הפרשנות של חז"ל, שמדובר על העם, והם רוצים לדבר על האיש. כן? אז, אנושי בנגלה, עכשיו תראו, כי אנחנו מנסים ליישב את הסתירות, כן? אנושי בנגלה ואלוהי בנסתר. שכוח. מאיפה זה בא להם? הרי אנחנו אומרים שיש ניצוץ אלוקי בכל אחד. זה הנשמה. איך זה מתרגם או מתגשם אצלם? בדבר הזה מוזר. נביא שלוח. אז הוא נביא. בנגלה. ואלוהה שולח נביאים בנסתר. מתחיל כבר להיות מסובך, כן? והוא המשיח, הנה הפונקציה הנוספת מופיעה, הנקרא אצלנו בין האלוהים. כי מי זה התגשם, כן? זה הלוגוס. והלוגוס זה האלוהים, לפי יוחנן, כן? כן. והוא האב והוא הבן והוא הרוח הקודש, זה השילוש. טוב, לא ניכנס לדקויות כאן. למרות שיש הרבה מה להגיד.
אז המילה בין, הם רוצים לקחת את רעיון התולדות, וברוח הקודש הזה, את הרעיון של דבר להיות מביאה, ומה זה
האב כאן? האב זה מי שיצטרך להרוג אותו. כן, ודאי. ודאי. יש להם פחד מהאב. ולכן הם נתונים רק לבן. האב, האב אצלנו הוא נקרא אב הרחמן. לא אצלם. הוא האכזר. הוא היה בעובדה, הוא מוכן להקריב את בנו על הצלב. לא, הוא לא נקרא, אבל זה מה שיוצא. זה סיפור דמים, זה היום ונורא. כל האווירה התרבותית היא לא יהודית. היא יוונית רומית כזאת של... מישהו צריך למות כדי...
זה
הסלו.
אתה לוקח את סיפור הקדה.
תעלהו שם לעולה מיד רשי קופץ אומר תעלה אותו תוריד אותו. זה ציטוט של הגמרא בתענית. לא, זה הגמרא בתענית בדף דלת, והגמרא בתענית מצטטת את דברי ירמיהו. לא עלה על דתי אף פעם. זה הקריאה היהודית. ברור. לא, לא, יש להם פרשנות משלהם, לפחות הקתולים. יש פרשנות אלגורית. ומבחינתם, בהר מוריה, הסיפור נכשל, והמימוש האמיתי של הסיפור של העקדה, זה הגולגולתא. יתרה מזו. יש מאמר של אב דיבוע. הידוע. מרסל דיבוע.
יש אותו באינטרנט, מי שרוצה, עם
ליבוביץ', שיר הפרקים, הוא נפטר. שמספר, שכך מסביר את השואה. עם ישראל הקריב את עצמו, הוא קרב, הקריב את עצמו, זה הולוקוסט, זה עולה, כן? כדי לגאול סופית את האנושות. מה? זה דיבור. זה דיבור. מילה במילה. הוא רואה בזה פסגת האמונה. פסגת... מה? מה? זה התפקיד של עם ישראל. להיעלם כדי לתת גאולה סופית לכל העולם.
אבל דיבור ראה את הקמת מדינת ישראל.
אז מה? הוא היה אפילו דקן הפקולטה. מה? כל התגובות האלה, איזה תגובות של יהודים? נוצרי אמיתי לא מת מזה שמראים לו שיש סתירות בעמדותיו. לא נבהל משום דבר במובן הזה, הוא איש האמונה. בסדר? והאמונה שלו היא שאכן יש לעם ישראל תפקיד היסטורי, והוא להקריב את עצמו כדי לגאול את האנושות כולה, וזה מה שנעשה באושוויץ. ככה הוא אומר. ככה הוא אומר. בסדר. וצריך להתייחס ברצינות לדברים שאמר. כי זה באמת יסוד האמונה אצלם. אפשר לנסות לחבר לזה כל מיני מושגים, אני מציע לא לנסות לעשות את הדבר הזה, כי הם באים עולם אחר במובן הזה. בסדר? אז אומר כאן, איפה זה? והוא אב והוא אבן והוא אח הקודש, והנה אנחנו מייחדי האלוה באמת, כי הרי יש טענה של השילוש זה שלוש ולא שווה אחד בדיוק, אם כי בלשוננו מופיע השילוש, זאת אומרת, טוב, לא... והנה אנו מאמינים כי המשיח זה, שכן כבוד בתוך בני ישראל. זה לא סתם שרבי יהודה הלוי מדגיש כל הזמן את זה, הרי הכמרים בתקופה שלו לא הדגישו את הנקודות האלה, זה ברור. כן?
שפה
הוא
מדבר על בני ישראל ולא
על בני עברים. אבל בני ישראל זה יהודים מבחינתו. לא, מבחינתו זה ברור, כן. כשם שדבק בהם העניין האלוהי עד אותה שעה ללא הפסק. שוב, הם חוזרים לזה שהם לא יכולים להתכחש לשורשים שלהם, כן? אולם אחרי אשר מרו המוניהם במשיח זה ובצלבו, התחיל הקצף האלוהי ניתח על המונם והרצון האלוהי התחיל שורה על היחידים אשר הלכו אחר המשיח, שזה השליחים, כן, ואחרי כן על האומות אשר הלכו אחרי היחידים ההן. ואנחנו הנינו מן האומות ההן, ואם אמנם איננו מזרע בני ישראל, ואם אנחנו יותר מהם להיקרא בני ישראל, וזו הטענה הקלאסית של הכנסת. אנחנו ישראל העמית. בסדר? כי אנחנו הולכים אחר המשיח ואחרי שליחיו מבני ישראל אשר היו 12 במספר, כמספר השבטים כמובן, כי זה תעתיק מדויק של זה, שכן באו הנה במקום השבטים. וגם עם רב מבני ישראל הלכו אחרי אותם 12. והם היו כמחמצת לפני העדה הנוצרית, אשר נעשו ראויים למעלת בני ישראל ויהיו לנו הניצחון ונפחוץ בכל הארץ. אז יהודי שמתנצר מבחינתם זה לא עוד גוי. אגב, דבר חשוב ביותר. האם נולדים נוצרים או לא? זאת אומרת, קודם כל אני גוי. סקנדינבי. וכאשר מטבילים אותי, הופך להיות נוצרי. זאת אומרת, יש כאן הבדל מהותי בתפיסה של הזהות. אני נולד יהודי, רוצה לא רוצה, לא שאני מת.
ונשאר יהודי,
רוצה או לא רוצה. זאת אומרת, יש כאן מעשה אקטיבי, פוזיטיבי מצידה, גם אם לא שואלים את התינוק,
של בחירה.
אז מבחינתם, השיא של הבחירה הזאת זה יהודי. שנולד יהודי, מבחינתם זה כמו זהות גולית אחרת, כן? שהופך להיות נוצרי. הוא לא סתם גוי שהפך, שהתנצר, אלא הוא יהודי, זאת אומרת, הוא במדרגה גבוהה יותר. כי הוא מוכיח את אמיתות הסיפור. הגוי שמתנצר לא מוכיח את אמיתות הסיפור. ולכן כל הזמן הם רצו אחרי היהודים כדי לגרום להם, מה? כן, כדי שהם יוכיחו את, בדיוק, כדי שהם יוכיחו את אמיתות הסיפור, כי היהודי...
שהתנוצרו
או ששרפו. ברור, בסדר, זה לא, הכנסייה אף פעם לא שרפה אף אחד. לא. כאשר מישהו נידון למוות, אז הם מוסרים אותו למלך, למי שהיה בסביבה, והוא מוציא להורג. הם אף פעם. ולכן כאשר באים היום בטענות, היהודים ובצדק, תודו במה שעשיתם במערך האינקוויזיציה, מה עשינו? זה הצבאות של המלך. הם נקיים.
למה?
כי הם לא הוציאו להורג אף אחד.
שלטונות.
זה השלטון האזרחי. לא, זה מסביר באמת את הקושי בדו-שיח הזה. זה דו-שיח של חרשים. אנחנו באים בטענה. והם אומרים, סליחה? מה? הוא לא בתקופת האינקוויזיציה. לא, לא, הוא 200 שנה לפני זה, עוד זה. מה? מסעות הצלב, כן, אבל מסעות הצלב זה מלחמה. זה שבדרך תפו את כל הקהילות היהודיות, וזה בסדר, נו, מה, איך אומרים היום? נזקים צדדיים, לא? בסדר, בסדר, זה זה. אז, מה? וכל העומד הלא הן, להריץ את המשיח ולרומם את הצלב אשר נצלב עליו וכדומה אשר לדינינו ונימוסינו מציוויי שמעון השליחם וחוקיהם לקוחים מן התורה. באנו הוגים תמיד, ובאמיתותה אין להטיל ספק. כי נתונה היא מעת האלוה. אז האבנגליון לא? לא. וכבר נאמר באבנגליון מפי המשיח, אני לא לסתור מצווה ממצוותיה. באתי כי אם לחזק כל מצוותיה לאושרן. נו, אבל עכשיו סליחה. אתה מניח תפילין בבוקר או לא? אתה מעל את הבנים שלך או לא? לא.
יש פירוש אחר, אלגורי לכל התורה. עורלה זה עורלת הלב.
וכדאי לשים לב לדבר הזה, זה לא, שוב, כי אחרת יש כאן סתירה וזה, יש להם פירוש קוהרנטי לחלוטין.
כי זה מלחמה, זה בעצם רע.
זה אמרת, לא אני. יש להם פירוש אלגורי מתחילת התורה, מהפסוק הראשון, עד הפסוק האחרון. נכון שהיהודים, בני ישראל, היהודים האלה העקשנים, המגושמים האלה, עוד מפרשים בצורה ארצית, בהמית, זה פירור. והוא זה לעשות ילדים ממש. אצלנו זה לא. אצלנו זה רוחני. אתם מבינים למה אני מתנגד למילה הזאת. לא, הרוחני וזה, כי מיד זה מביא לפירוש אלגורי. אבל אי אפשר לתפוס אותם ולהגיד להם, סליחה, אבל יש לכם, איפה הם מצוות המסיעות? זה היה נחוץ בגלל שפילות היהודים, אבל אנחנו עכשיו, כמו הפילוסוף, אנשים רוחניים, שאנחנו יכולים כמובן להבין את הדברים בצורה אלגורית, כי כך התכוון מי שכתב את הדברים האלה, ולכן אתם צריכים להבין בצורה כזו, ולא כמו שהיהודים האלה, בכל זאת אומרים ש... זה באמת, זה תפיסה אחרת לחלוטין. מי שיש לו בעיה, בוודאי, מי שיש לו בעיה זה הפרוטסטנט, כי הם מחקו את הפירוש האלגורי של הכנסייה הקתולית הפרוטסטנטית. צריך לשאול אותה, לא יודע, אני לא יודע, בסדר? אבל חשוב,
מציאותי יותר, זאת אומרת,
חצים
הדברים
מבחינת... מציאותי? הפרוטסטנטים העיקר שתאמין. אחר כך דיבורים יפים בכל דבר. טוב, שבוע הבא.
בבקשה להקליט שבוע הבא אם אפשר, כי אני לא אהיה פה, אז תתחשבו. תודה.